יסודות, עקרונות, המודעות העצמית. אנחנו הגענו כבר, דילגנו על פרק, על פרק 5, הערך העצמי של האישה. אמרנו איזה כמה מילים, אבל כרגע זה לא ענייננו, פחות ענייננו. אז דילגנו לפרק 6. עמוד 37, פרק 6, עמוד 37. כותרת, הווה נפחית את מידת העצבנות והלחץ שלנו. פעם שעברה נתנו איזה פתיחה, מי שלא היה, מי שלא זוכר, יוכל כמובן לשמוע את הדברים. בהקלטה, אנחנו כרגע לא נחזור לדברים, אנחנו נפגוש את הדברים שאמרנו בתוך הכתוב, אבל ההקדמה שנתנו, לא נוכל לחזור עליה כרגע. נתחיל לקרוא את הדברים. כיצד ייתכן שאדם אחד מאבד את שלוות נפשו בשעה שילדים מרעישים לידו, והאחר לא? אם כן, אירוע פשוט. אירוע פשוט, מצוי. אירוע פשוט, מצוי, בקרב כמעט כל משפחה. ילדים מרעישים לידו, אחד יוצא מהכלים, אחד לא. במה הדבר תלוי? איך ייתכן שבאותו משרד יהיו אנשים שיכנסו למתח בשעה שהבוס יצעד אל תוך החדר, ואילו אחרים כלל לא יושפעו מכך? שאלה שלישית, איך זה שיש בני אדם שנלחצים מכך שיש בכיור כלים לא נקיים, ומכך שיש פירורים על הרצפה, ועוד שבני אדם אחרים פשוט ינקו את הכלים או את הרצפה בשוויון נפש, או אפילו יוכלו להתעלם ממראיהם? אם כן, יש לנו פה שלושה מצבים. שלושה מצבים שדורשים התייחסות. אף אחד במצבים האלו לא, הוא לא אוויר. אלה מצבים שדורשים התייחסות. בוס נכנס לחדר, אי אפשר לזלזל בכך. כיור מלא כלים, ילדים מרעישים. כל אחד מהאירועים האלו הוא למעשה פוגש אותנו, את הנפש שלנו. אנחנו צריכים לייצר תגובה. אנחנו צריכים לייצר תגובה. מדברים על אנשים חיים, צריך לזכור. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על גוויות. את הגוויה זה לא מעניין שהבוס נכנס לחדר, זה לא... כן? וכמו כן גם שאר הדברים. גם לא מעניין אותו שדוקרים אותו בסכינים. לא מעניין אותו. אנחנו מדברים באנשים חיים. למה אני אומר אנשים חיים? אדם חי הוא אדם מושפע. אנחנו מקיימים אינטראקציות, כן? עם המציאות, עם מראות, עם צלילים. זאת אומרת, החיות שבנו, הרגשות שבנו, עולם הדמיון, אלו תחשבו על זה, המידות שלנו, הרצונות שלנו. אדם הוא טיפוס, הייתי אומר, בלשונו של המהר"ל, הוא מתנועע. אנחנו מתנועעים אל השלמות. מה זה אומר שאני מתנועע עם השלמות? אל השלמות. תראה דוגמה. אדם סבר, למשל, זה אדם שאם הוא יראה אוכל, הוא לא יתייחס לאוכל. למה? הוא כבר הגיע למה?
סיפוק.
סיפוק. הוא כבר לא מתנועע אל השלמות. הוא כבר הגיע לסיפוק. אבל ברגע שאני מתנועע, שהכוחות שלי מחפשים את הסיפוק, הנפש שלנו היא מלאת צרכים. האדם הוא בטבעו טיפוס רוצה. טיפוס רוצה. ברגע שאנחנו מפסיקים לרצות, אנחנו כבר לא פה. אדם שהגיע להשלמת תפקידו בעולם הזה, ירד דודי לגנו ללקוט שושנים. הוא לוקח את השושנה, מעלה אותה למעלה. הוא אדם שמבחינה אחרת לא רוצה. דיברנו על דיכאונות, דיברנו על מצבים שנחלש כוח הרצון. אז זה לא מעניין ביוק את המדוקה שעכשיו עובר פה איזה פרפר, שעכשיו ילדים מרעישים. זה ממש לא מעניין אותו, הוא שבוי בתוך. אבל אדם חי, שיש לו רצון, הוא אדם שבהכרח נפשו היא רעבה. רעבה. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו רעבים למראות. הנה האדם הזה, זה גבוה, זה נמוך, זה שמן, זה רזה. אנחנו מסתכלים, כן? זה כמובן תלוי בתחומי העניין של כל אחד ואחד, זה ברור. יש דברים שיענינו חלק ולענינו אחרים, יש דברים שמעניינים בדרך כלל, מעניינים או משכים את תשומת הלב של רוב האוכלוסייה האנושית. יש בזה כמובן שינויים, אבל ככלל, הנפש לנו היא נפש מתרשמת. למה היא מתרשמת הנפש שלנו? כי אנחנו בתהליך של חיפוש. לפני שהנשמה ירדה לעולם הזה, היא לא הייתה הנפש מחפשת בכלל. היא ישבה וסעדה על שולחן אביה שבשמיים, על שולחן גבוה. לא התרידו אותה כל מיני שאלות, לא חיפושים ולא הודו ולא נפל ולא שום דבר. אחרי שהאדם נברא, ואחרי חטא האדם הראשון, הנפש קיבלה דרייב, תכונת החיפוש של הנפש, קיבלה דרייב חזק מאוד. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו. תארו לסמכם, אדם שנמצא במדבר, הוא איבד את הדרך. הוא מאוד ערני. פתאום איזה לטעה בחול. מסתכל. פתאום איזה אור רחוק. כן. זאת אומרת, מאוד סקרן, כי הוא בתהליך של חיפוש. אדם שיושב בתוך ביתו, סיפור אחר. יש תחומי חיפוש מסוימים שלא מזיקים אותו. כי יש לו כבר קורת גג, הוא נמצא בחיק משפחתו, הוא לא מוטרד, הוא שילם את התשלום החודשי, הוא שילם את הארנונה, הוא שילם את החשמל, שילם את... עכשיו, תחומי העניין שלו משתנים, כמובן, עדיין הוא חפש. הוא יכול לשבת בתוך ביתו, הוא יכול לשבת בתוך הביטחון, ביתי ומבצרי, ויחד עם זה להיות מאוד מחפש, לשאול מה הם החיים, למה הם נוצרו, כל מיני, כן, הרבה דברים. הנפש שלנו, נפש מחפשת. אנחנו מלאי סקרנות, וכל אירוע, באופן תיאורטי, הוא מתקשר איתנו, הוא כאילו מקיש בדלת שלנו. ילדים מרישים לידו. מה? ילדים מרישים. ילדים מרישים. אני לא יכול להיות אדיש אל מול הדבר הזה. כלומר, הנפש שלי, היא מתפעלת מזה. אני לא אדיש לדבר. אני לא אדיש לעובדה שילדים מרישים. אבל פה אנחנו דנים, מה זה יעשה לי? האם זה יפרוץ לי את הכלים? או שהדיאלוג, השיח עם הילדים המרישים, הוא יהיה שיח יוצר. לא אדישות, לא לסתום את האוזניים. אנחנו לא מדברים פה על בריחה מהמערכה. אנחנו מדברים על התייחסות. האם ההתייחסות תהיה התייחסות בונה, או ההתייחסות מפרקת, מה שאנחנו קוראים פה לחץ ועצבנות. אז פה אנחנו מקבלים רק אמת מידה אחת, צורת הסתכלות אחת על מצבים כאלו, צורת הסתכלות שמבדילה בין העצבני לרגוע. אנחנו מקבלים פה עכשיו פרמטר אחד בלבד, שמחלק בעצם בין שני בני אדם האלו. זה פרמטר אחד בלבד. זה לא כל התורה כולה, מה שנשמע בהמשך. אבל הפרמטר הזה, צורת ההסתכלות, צורת הפרשנות, נקרא לזה כך, כן? הפרמטר לפרשנות שאנחנו נפגוש פה, זה אחד הפרמטרים שמחלקים או יוצרים את הדפוס של העצבני והדפוס של השלב. הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב, והייתי אומר אפילו יסודי. הוא לא בלעדי, הוא קרוב לשורש, אבל יש מקומות להתבוננויות נוספות. יחד עם זה לא נוכל להתעלם, לא כדאי. לא מומלץ להתעלם מאמת המידה שטובה כאן, שהיא תיתן לנו אפשרות לבחור. הייתי אומר, לבחור. האם להיות עצבני ולחוץ? או להיות רגוע ושלב לנוכח אחד מהאירועים שצוינו כאן, ורבים אחרים כמותם שלא צוינו, כי הזמן יכלה ורשימת האירועים לא תכלה, אז כך שאי אפשר לרשום את הכל. כל אחד מהמצבים האלו הוא מפעיל מרכזים אחרים בנפש לנו. רעש של ילדים, זה פועל פעולה מיוחדת. בוס שנכנס לחדר, במיוחד אם הוא בוס קפדני, כן? הוא מאיים. הכניסה שלו לחדר, איפה שאני נמצא כפועל, יש לו את ההשפעה מיוחדת על הנפש, כן? כלים לא נקיים ופירורים בכל מקום, דבר שיכול לגרום לאנשים מסוימים, אתגר של ממש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איזה מאורעות הם מדגדגים אותנו, מעוררים אותנו יותר, וביחס למאורעות האלו, בדרך כלל, ברגע שאני נפעל ממאורע מסוים, על פי תורת החיפושים, החיפוש, האדם המחפש, האירוע הזה, יש לו חלק בתיקון שלי. דבר מעניין. לא לחינם הנפש מתפעלת מזה, מכיוון שיש לה סיפור עם הדבר. יש פה איזה דז'ה וו. יש פה איזה וואו. ילדים הראשיים, זה הסיפור שלי. כלים מלוכלכים בקיור, יואו, מה זה עושה לי? זה הסיפור שלי. פה אני יכול למצוא את התיקון שלי. באותה מידה שפה אני מוצא את הקושי שלי, פה אני יכול למצוא את התיקון שלי. בוס שנכנס לחדר, ואני כולי, וינועו העם כעצי היער מגוליאת. גוליאת מגיע, איש הביניים פתאום מופיע, כזה וואו, כזה. כן? איך הפסוק מתאר, עם ישראל, וינועו העם כעצי היער, כולם בפחד נורא ויום. יש פה תיקון גדול. מי עושה את התיקון הזה? דוד המלך.
הוא היחיד שלא רגיש עליו,
הוא רגיש, אבל הוא יודע, ביותר שהוא רגיש.
הרגישות שהוא בעצם שווה מתחרף, וכושר לא אומרים את זה, זה הרגישות.
מחרף מערכות ישראל. מי הכלב המת, כן, מחרף מערכות ישראל. הרגישות של דוד לדבר, לחרף מערכות ישראל, מולידה מתוכו את העוצמה הפנימית, ויקח חמישה חלוקי נחל. אבל כל העם נמצא במצב הראשוני של החוויה, המצב של הפחד. לפני הדחף מופיע פחד. הפחד מורה שהמצב הזה הוא מדבר אליי, אבל אני לא מכיר את שפתו. אני לא מכיר את כל השם שנמצא בתוך הסיטואציה. המצב הנפשי שלי הוא מצב פגיע, מצב פרימיטיבי, רגשי מדי. ולכן התגובה היא תגובה של פירוק. לכן פה ניתן לנו כלי איך להכניס לתוך המפגש הזה, להכניס את השכל, כן, להכניס כלי שיאפשר לי להתמודד, לאפשר לי לקחת חמישה חלוקי נחל ולרוץ לקראת המערכה. ולהטביע את האבן ברקתו. כי שם הכל מתחיל ברקה. הכל מתחיל במחשבה. מה אתה חושב על האירוע הזה? מה המשמעות של האירוע הזה מבחינתך? שהבוס נכנס, מה אתה מרגיש? הוא מפרק לי את החירות. הוא משתלט עליי. איזה פחד אימים. הוא משיל ממני את כל קליפת האישיות שלי. אין לי אישיות שאני רואה אותו. הבנתי את הפחד שלך. יש לך בעיה עם בוסים. יש לך אולי אפילו בעיה עם רבנים. כן? שאתה נפגש עם כל מיני טיפוסים סמכותיים, פתאום כולך נהפך לרקיחה. פתאום אתה מאבד את החירות העצמית שלך. או, זה הניסיון שלך. זה הניסיון שלך. לא סתם יביא לך הקדש ברוך אחד כזה. לא סתם הוא נוגע לך בנקודת הלחיצה של החירות והעצמאות. זה התיקון הגדול שלך, חביבי. עד שאתה לא תלמד לזקוף קומה ולדבר עם הבוס. בוקר טוב, מה רוזן? כמה טוב לראות אותך. מה שלומך? עד שלא תלמד להושיט לו יד וללחוץ לו יד כמו גבר. לא עכשיו לעשות משחקי כוח בלחיצת היד. מי למעלה, מי למטה. לא, אין לך עניין לשלוט בו. אבל לדבר בצורה מכובדת, אבל גם מכובדת כלפיו, אבל לא פחות מזה מכובדת כלפי עצמך. עד שלא תלמד, פעם זה יהיה הבוס, פעם זאת תהיה האישה, פעם זה יהיה חבר בעל כישרון מיוחד שלך אין, והוא יהלך עליך אימים. זה יכול להיות ביופיו, זה יכול להיות בחוסן גופו, אבל אתה תרגיש שם סמרטוט, ובאופן טבעי אתה תימשך למקומות האלו, ששם אתה חווה את החוויה המצמררת הזו של יתרון שיש לזולת עליך, ואתה מתכווץ כמו תולעת. שם זה התיקון שלך. עד שלא תזקוף את הקומה ותגיד לחבר, החסון, היפה, המוצלח והמוכשר, כמה נפלא שאני מכיר אותך, ואני יכול ללמוד ממך משהו מהתכונה הזו, אבל יחד עם זה אני שמח בחלקי, יש לי גם כישרונות, אולי אתה רוצה ללמוד? אולי כבר למדת? אני לא אומר, אני אומר את זה בצורה תיאטרלית, אבל הרעיון הוא שאני לא יכול להיפגש עם אותו אדם ולהרגיש באותו הרגע שאני מתמוסס ואיני. זה לא טוב. אבל בדרך פלא, אלה יהיה הניסיונות של חייך. שוב ושוב זה יהיה הבוס, שוב ושוב זה יהיה הילדים המרישים, שוב ושוב זה יהיה הפירורים והכיור עמוס הכלים, עד שאתה תלמד להיות גבר. עד שתלמד להיות גבר. אתה תמיד תחזור למקום הזה בדרך פלאית, כאילו נשמתך היא מביאה אותך למקום הזה, כאילו היא בוררת, כאילו היא בוררת ובוחרת לך את הניסיונות. אז בשלב הראשוני, תעשוי לחוות את החוויה המפרקת הזאת של רעד קשה מאוד מול המצבים האלו. אבל לאט לאט אנחנו נראה את הכלים שבאמצעותם אנחנו יכולים להתמודד. בכל אופן, נמשיך הלאה. ראינו שלושה מצבי יסוד ותגובות שונות והפוכות של אנשים שונים. דיברנו על העיקרון הנפשי המנחה שהופך את המצבים האלו לניסיונות, כן? בעוד שאחרים מגיבים עליהם בצורה שונה. האם האחרים מגיבים עליהם בצורה שונה? אני שואל שאלה מקדימה לפסקה הבאה. האם האחרים מגיבים עליהם על זה בצורה שונה מתוך שהם אדישים אל הדבר וזה לא התיקון שלהם, או? או? זה כן התיקון שלהם, אבל מה, הם הגיעו לשלב? מתוקן. נראה. אנחנו נלך כרגע לאפשרות השנייה, שמדובר פה באנשים ששניהם בסף רגישות מאוד מאוד גבוה לאירועים האלו, אחד עשה עבודה ואחד לא עשה עבודה. ונראה איזה עבודה עשה אחד ואיזה דבר לא עשה השני. זה הכנה. כן.
האם יש אופציה שלישית שהבן אדם עשה, לא באמת עשה עבודה,
הוא מצא תחבולות, יכול להיות, הוא בורח מהמערכה, אם זה תחבולה של בריחה, אבל זה יתפוס אותו במקום אחר, אתה לא יכול לברוח, אנא מפניך אברח, אין לאן לברוח, אין, כי אתה בורח מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את התיקון הזה אצלך, ואם אתה תצליח להתחמק פה, יביא לך אותו מכיוון אחר, אתה תפגוש את זה במקומות שלא ציפית בכלל. אי אפשר. אין לאן לברוח. זה התיקון שלך. אם זה הדבר של מה בכך, מה לי ולצרה הזו? נגמר הסיפור, יש דברים שאתה לא מחויב בהם. אז אתה יכול בקלות לברוח מהם, ואפילו יתפחו לך לשכם. טוב שברחת. מה לך ולזירה הזו בכלל? אבל כל דבר שהוא התיקון שלך, לעזור לך. זה יתפוס אותך במצבים שלא ציפית.
אולי הוא לא בורח, אבל הוא מתמודד עם זה עם כלים לא נכונים.
אפשרות. הכל אפשרי. כל המצבים האלו אפשריים. ברמת הבחירה החופשית של האדם, כל המצבים אפשריים. אדם יכול לבחור באופנים שונים ושונים. אנחנו רוצים לדבר פה כרגע על הבחירה, שוב, בהתאם לשיעור הקודם שדיברנו, אנחנו לא באים לקפות על אף אחד תשובות. כל אחד יש לו את העניין שלו. אנחנו באים להציע פה, היא באה להציע, כלי רב עוצמה, יסודי מאוד בתורת המודעות, שכנראה אמור באופן עקרוני להיות הכיוון של התשובה. הכיוון של התשובה. נראה, נראה. כן, כן.
יש כאילו, לא נכון, הרבה מחקרים שעוסקים בעניין שדווקא עד היום זה העניין של החסרונות לתקן אותם, ועכשיו יש דווקא יותר לטפח את היכולות הגבוהות שלך.
כן. אני רק לא הייתי רוצה, לא הייתי רוצה יותר מדי להרחיב בכיוון של מה התיקון שלי. אנחנו דיברנו על זה אמנם, אבל אני רוצה כרגע, דיברנו על זה אמנם, זה לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי פה זה איך להתייחס למצבים הנתונים האלו? אמרנו, נכון, בנוהג שבעולם, מי שתיקונו זה אחד משלוש הדברים האלו, הוא יפגוש את זה. אבל מה עליו לעשות כדי לעדן, כדי להפוך את האירוע הזה לאירוע מקדם? זאת אומרת, זה כרגע מה שמעסיק, אני לא הייתי רוצה כרגע להרחיב יותר מדי בתפיסות הפסיכולוגיות השונות לגבי משמעויות של אתגרים. זה נושא מרתק, אני אשמח לדבר איתך על זה, אבל אני גם ככה יש לי נטייה לאסוציאטיביות ואתה יודע את זה, וזה בסדר, אני לא חושב שלא אומר, אני הודעתי את השיח הזה, אז למה שלא תשאל את השאלה הזו בעצם, אבל נראה לי שכדי שלא נחצה גבול לטעם הטוב, וכל פעם אני מוצא את זה בכל שיעור כמעט מתנצל על כך שלא נכנסנו ולא נכנסנו, יש בי משהו שכזה לא, אז אני ככה מעשה תיקון כזה קצת, אז מה שמחילה? אני אעשה להתמקד בזה. אם השאלה גם היא לא, כן? אם השאלה היא לא, גם שאלה שלך, אני אומר, מה שרציתי לשאול. אם היא לא מביאה, כן? היא לא מקדמת אותנו, בדיון עדיף לדחות את זה כרגע. מה? אז מה אתה שואל? כן, בבקשה. בבקשה, בוא נשמע, בוא נשמע. כן, 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 כן.
בעצם, מה,
איך הוא יודע באיזה צורה לפעול? כלומר, האם הוא צריך לדאוג לתיקון שלם? כלומר, לפתור מעצמו לגמרי את העצמנות הזאת? או שזה... כאילו, זה הכל או כלום? או שזה כאילו יש צורה גם... יש גם אפשרויות, לא יודע, לתקן דברים קטנים יותר ולא...
אני מבין את השאלה שלך. שאלה טובה. אנחנו דיברנו מקודם על כך שהאירועים האלו זה התיקון שלי. כדי לדעת אם דבר מסוים הוא תיקון שלי או לא, זה מאוד מאוד קשור באיזה רמה זה תופס אותי. באיזה רמה זה מטלטל. יש מאורעות שלא מטלטלים אותנו מעבר לרמה רגשית מסוימת. יש מאורעות שאנחנו מרגישים שכאשר אנחנו פוגשים אותן, הם מטלטלים אותנו מכף רגל ועד ראש. אדם שמתמודד עם סוגיית החירות, הוא ירגיש את הניסיון עם הבוס ברמה מטלטלת מעין כמותה. אדם שהסוגיה שלו היא לא חירות, הוא ירגיש, כן? הוא ירגיש את המפגש עם הבוס בצורה אחרת לגמרי. זה מתקשר איתו, האירוע מתקשר איתו בצורה מאוד מאוד חלקית. תגיד לי, עבד כנעני, זו דוגמה קצת אולי כזה, עבד כנעני שפוגש את הבוס שלו, איך הוא מגיב על מפגש עם הבוס? כן, אדוני, אני לרשותך. אין לי זמן שלי ואין לי חיים משלי, רק הדברים שלך. אין לו ניסיון עם סוגיית אחרות, כואבת כנעני. מי שיש לו את המבחן הזה, שהוא באמת נועד בטבעו להיות חירותי, אלא שהוא חלש בזה, הוא ירגיש את הטלטלה שאופיינית לאירוע מקונן. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה רמת ההשפעה של האירוע עליי? עד כמה זה חודר? עד העצם? עד הבשר? עד תוך תוכי? עד כמה זה מעסיק אותי ביום? כמה זמן אני חושב לאחר האירוע? יש כמה פרמטרים לבדוק את רמת ההשפעה. האם זה 8.9 בסולם ריכטר? או האם זה 1.2 בסולם ריכטר? יש אירועים, אני חייב לומר, שהמפגש לי איתם בחיי היום-יום, מפגש מאוד, מאוד חלקי, מאוד איזוטרי, מאוד קטן. לא שהם לא נחשבים, אבל הם נותנים לי מכה בכנף. בכנף. בסדר, אני זוכר את הדבר. אני זוכר שיש לי איזה שיח מסוים איתם, בסדר גמור, אבל אתה ממשיך לטוס. חשוב להבחין, כן. אני מבין שזה חלק מהתשובה לשאלה שלך, כן? אני שמעתי שבשאלה יש יותר מזה, אבל מסתפק בזה, כן? באופן כללי. אם ניקח את התובנה הזאת ונתחיל לבדוק ולמדוד את רמת הנפעלות שלנו על מרות שונים, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים להבין מה המחויבות שלי כלפי התיקון באירוע הזה. מתחילים להבין. בואו נראה מה נאמר בהמשך. אנחנו באים להשיב על השאלה ששאלנו בפסקה א'. ישנו עיקרון פסיכולוגי חשוב. אותו עלינו לדעת. מידת העצבנות והלחץ שאנו חשים במצב מסוים, צורך העניין, באחד מהמצבים האלו, מידת העצבנות והלחץ, הרגשה קריטית, הרגשה קיומית, עצבנות ולחץ, חיי, הגזמתי, אבל זה משהו משמעותי לגביי, משמעותי. מידת העצבנות והלחץ, אבל פה זה כבר מעבר למשמעותיות, זה כל כך משמעותי, כלומר אני צמא. והנה, מישהו הולך עם כוס מים. מכיוון שהצמאון אצלי הוא קיומי, אני מסתער עליו וחוטף לו את המים. זו תגובה בעייתית. אבל היא מלמדת דבר אחד, שאני תופס את הצמאון שלי כמצב קיומי. התפיסה הקיומית היא יכולה להוליד שתי תגובות. התגובה האחת, מלחמת שחרור, להניס את האויב, להתיישב בארצנו, תגובה שנייה, ויברח. או כל מיני דברים מוזרים מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תפיסה קיומית. אבל התפיסה הקיומית בעצמה יכולה להוליד או פאניקה וחרדה, חרדה גדולה, או פעולה לקראת השלמה, לשוחח עם הבוס, להתקרב לכיור, להתקרב למוקד הרעש של הילדים ולברר מה עליי לעשות. שתי תגובות שונות לחלוטין. אחת, תגובה רגשית שנובעת מחוסר אונים. התגובה השנייה היא תגובה שמפרקת את האירוע, בודקת, שוקלת דרכים. אבל מאיפה הכל מתחיל? יש עיקרון פסיכולוגי חשוב אותו עלינו לדעת. מידת העצבנות והלחץ שאנו חשים במצב מסוים קשורה קשר ישיר לתחושת הסכנה הפיזית או הנפשית שאנו מייחסים לאותו מצב. היא לקחה אותנו למושג חדש. עד עכשיו דיברנו על קיום, על תחושה קיומית. פה, לא בכדי, היא משתמש בביטוי אחר. סכנה פיזית ונפשית. סכנה פיזית ונפשית. אם אני הולך עכשיו ביער בחושך, ואני לא יודע את טיבו של היער הזה, ומתחיל להתפתח אצלי תחושת סכנה פיזית. נמר, נחש, דוב. תחושת הסכנה הולכת וגואה עד שאני נמצא בחוסר אונים. פשוט מגיע מצב של חוסר אונים. תחושת הסכנה הפיזית היא כל כך עצומה, היא משתלטת על מוקדי הרגש, היא מגייסת את הדמיון, ואני פשוט מתחיל לצעוק אולי בתוך היער, הצילו! או שמתחיל לרוץ בריצת אמוק ונתקל בגזע עץ ונופל ישר על אנקונדה. לא יודע. אבל בכל אופן התגובה היא לא הגיונית. אדם שאוחזת אש בגבו, הוא מתחיל לרוץ, נכון?
כן.
מה קורה לו כתוצאה מהריצה?
האש
הוא מזין את האש בחמצן. נכון? מה עושה אדם שמרגיש לא פחות הסכנה הקיומית, אבל חושב, הוא מתגלגל לגבי החול. מתגלגל לגבי החול. זה מה שעשה קהלני במלחמת יום הכיפורים. שהוא הצליח להיחלץ מהטנק הבוער, הוא יצא החוצה, התגלגל, חיבה את האש. אפילו במצב כזה, שאש אוחזת בגבו, על 60% מגופו. הקביעות על 60% מגופו.
אותה
ילדה?
מה? אותה ילדה שהייתה ילדה.
מה? ומה היא עשתה?
היא יצאה מהאוטו, ובדים את חגורה לשריפה מהאש, או שהיא הצליחה להוציא אותה.
כן. דבר מדהים.
בת 11.
דבר מדהים. היא ילדה מכוננת. היא חזרה מחוג למכוננים. שני תגובות. שניהם חווים סכנה קיומית, כל אחד מגיב אחרת. כל אחד תופס הסכנה הקיומית באופן שונה. נראה את זה בפנים. כן? הגיע הזמן. בכל אופן, רק נגיע לנקודה וזה נסיים. תסתכלו מה שכתוב, כן? לתחושת הסכנה הפיזית הנפשית שאנחנו מייחסים אותו מצב, פעמים רבות אין לנו כל מושג איזה סכנה יש כאן בכלל. זאת ועוד, ייתכן שהסכנה קיימת רק בדמיוננו. הנה, זה בדיוק ההבדל, כן? זה בדיוק ההבדל. איך אני תופס את ההופעה של הבוס? הוא יגיד לי שאני מפוטר. וואי, הוא עכשיו חושב עליהם מחשבות. וואי, עכשיו כך וכך, אנחנו מציירים את האירוע הזה באופן שפשוט גורם לנו הרגשה של פחד, קשה מאוד. מישהו אחר אומר, לא, זה מפגש. בין מעסיק לבוס. המפגש יכול להיות מאוד נחמד, הוא ודאי ידבר איתי. הוא שאל אותי שאלות, אולי אפילו יספר לי על קשיים שיש כרגע במפעל, וחושבים על איזשהו פיתורים, או לפחות על קיצוץ רוחבי. ואני אגיד לו את מה שיש לי לומר, תראה, זה משפחה עם 8 ילדים. מקום עבודה זה מאוד מאוד חשוב. אני אגיד לו את הדברים, ונגיע לאיזה פשרה מסוימת. נגמר זה פה. שני תפיסות. נעצור כאן.